עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. בשמיים יחד לב אל לב נפתח בתקווה לאהבה.
אתם מאזינים לתוכנית להדליק את האור בהגשת ורד מצפי.
בוקר טוב לכולם, היום אנחנו להדליק את האור, ויש לנו היום אורחת מאוד מאוד יקרה, מירה ארצי פדן. היום אנחנו נדבר על, על יוגה נשית. ובעצם היוגה היא קיימת כל כך הרבה שנים, אבל יוגה נשית קיימת רק מספר מועט של שנים. אז הבאתי פה היום, הזמנתי לפה לאולפן את מירה ארצי פדן, ההוגה של היוגה הנשית והמקדמת שלה בישראל. מירה, מה שלומך?
מצוין, תודה רבה שהזמנת אותי.
בשמחה, האור שלך ממש קורן, ממש כיף שבאת. תספרי לנו ככה קצת על עצמך, מי את, מה הביא אותך להיות ביוגה נשית, חוץ מזה שאת אישה למול כל מורות היוגה.
אז אני אימא לשלושה ילדים בוגרים, ובעצם כל ילד היה סוג של מסע עבורי בחקירה האישית שלי כאישה, כמישהי שמחפשת לדייק את החיים שלה. לא חשבתי שאני, בגיל צעיר, לא חשבתי שאני אפתח שיטת תרגול. זה לא היה בתוכניות שלי.
כן, זהו, את מאוד צעירה, זה ככה. תמיד מי שממציא שיטה נראה לי כזה כמו איינגר או כמו...
אני לא כל כך צעירה, אני בת 59.
את נראית ממש צעירה, וגם 59 זה צעיר, אבל את באמת נראית ממש טוב וצעירה.
תודה, תודה.
זה כנראה היוגה.
אז בעצם שאיפת ילדותי הייתה להיות תרופה, ולא הצלחתי לממש את הפוטנציאל הזה. והיום אני מודה על זה שלא התקבלתי, לא היה לי סיכוי להתקבל, כי בעצם התשוקה שלי לדעת על גוף האדם, להבין אותו, הייתה מאז ומעולם, ובעצם הגעתי לזה בדלת האחורית דרך עולמות התרגול. עכשיו, אני בעצם לאורך שנות ילדותי ונעורה, הייתי מתעמלת, ספורטאית, ככה מאוד אקטיבית, מאוד פעילה, ובגיל צעיר, בגיל 25, התחתנתי ורציתי להיכנס להיריון, ולא הצלחתי, והייתי בהלם מכך שהגוף שלי, שעומד לרשותי בכל מה שאני רוצה, פתאום עושה לי מין סטופ כזה, רגע, תעצרי. ותסתכלי על החיים שלך מחדש, וחייתי שנים של אכזבה מאוד מאוד גדולה. מי שעובר את טיפולי פוריות יודעת מה זה אכזבה.
בגיל 25 זה גיל מאוד צעיר.
מאוד צעיר ומאוד מפתיע, ולמה אני, ומה עשיתי לא בסדר, תמיד המקום הזה של האשמה עצמית. ובסופו של דבר נכנסתי להיריון, הבן שאיתו עברתי טיפולי פוריות, היום בן 31, אחר כך נכנסתי להיריון ספונטני, הבת שלי בת 29, ואחר כך ילדתי עוד ילד, שהוא היום בן 26 עוד מעט. אבל אחרי ההיריון השני, התחלתי לנסות לחפש את הכאב הנוראי הזה שנסיתי בתוכי מתוך השנים של טיפולי הפוריות, ולקח לי המון המון זמן כאילו לאחות את כל הסדקים, את כל הפצעים שהגוף שלי נסע, וגם הנפש שלי, עברתי משהו, טלטלה רגשית מאוד מאוד גדולה. עכשיו למעשה, אחרי שילדתי את הבת השנייה שלי, החלטתי שמה שאני רוצה לעסוק בו זה הריון ולידה. את הבן הגדול ילדתי בארצות הברית, את הבת ילדתי בארץ, ראיתי מין פערים מאוד מאוד גדולים שהיו אז לפני הרבה שנים, והתחלתי את המסע
המקצועי. פערים לטובת ארצות הברית?
כן, פה הייתה איזה מין סוג של אגרסיביות כלפי נשים בחדר לידה, כאילו תשכבי על הגב, תפסקי רגליים, אנחנו נילד אותך, ואני באתי עם אג'נדה אחרת. באתי עם תחושה שהגוף שלי יודע מה לעשות, אני רוצה ללדת אחרת. באתי עם איזו תפיסה של הנקה ממושכת, עם שינה של הילדים איתי במיטה, אז דברים שלא היו כל כך מקובלים באמת? באותם שנים. היום זה כבר יותר מקובל, כי גם באמת עשינו שינוי. אז הלכתי ללמוד קורס מדריכות הכנה לידה, ליוויתי הרבה שנים גם בהכנה לידה, גם בחדרי לידה, גם לאחר לידה. הוכשרתי בעצם מטעם המרכז הישראלי לחינוך ללידה, ויחד עם זאת, כיוון שעסקתי תמיד בתנועה, אז בעצם חיפשתי עוד מענה לגוף שלי, והתחלתי ללמוד קורס הוראת יוגה אצל גילה ציון המורה שלי, ולאט לאט התחלתי לעשות שילוב בין הדברים. בין היותי מדריכת הכנה לידה, מלווה בלידה.
אז בעצם לפני כל היוגה, בכלל עד גיל נגיד 30 בערך, לא היית בכלל בעולם של יוגה.
כן, הייתי, אבל לא במקום הזה. תרגלתי מאז, עוד מהיותי מתעמלת עם כאבי גב, התחלתי פלדנקרייז, אחר כך הגעתי ליוגה, אבל זה היה עדיין מתוך איזה מקום הישגי תחרותי, כמו שכולנו בחברה הישראלית, בחברה העולמית בכלל, אג'נדה גברית, חברה שהתפתחה על ידי גברים, עבור גברים.
ויוגה כדי לתקן את הגוף, או כדי לעשות להיות יותר גמישים, או כל מיני דברים.
ובעצם גם מסורות תרגול היוגה בעצם הועברו מגבר לגבר. נשים בעצם תרגלו את מה שהתאים לא בהכרח לגוף שלהן, אלא לגוף של גבר. ואנחנו חיות את התרבות הזו, גם התרבות הרפואית, הכלכלית, החברתית, האישית, היא עדיין לא מותאמת למה שנשים באמת זקוקות להן. ורואים את זה גם בפערי השכר, נשים עדיין מרוויחות פחות, בפערים הרפואיים, הטיפול שנשים מקבלות עדיין לא בהכרח תואם את מה שגופן הנשי המשתנה באמת זקוק לו. לאור זה, ארגון הבריאות העולמי הכריז על בעצם הרפואה המגדרית כרפואה שחייבת לקדם את בריאות האישה. כי בעצם רוב המחקרים על בריאות האישה נעשים בתחום הפריון. לא נעשים על ההבנה שהגוף שלנו בכלל פועל אחרת. הוא מונע, הוא מושפע משינויים הורמונליים ברמה החיידקית.
מה את מתכוונת במערכת הפריון? זאת אומרת, בעצם כל המחקרים הנשיים, שקשורים לזה, אל איך להתרבות.
הריון, הריון לידה סביב זה, אבל נשים,
יש גיל המעבר, ויש וסת ראשונה, ויש נערה.
ויש שינויים הורמונליים דרמטיים, ויש מחלות שהתסמינים שלהם שונים אצל אישה ואצל גבר, וכשאישה באה עם תסמינים של מחלה מסוימת, כמו למשל תחלואה לבבית, עדיין רופאים לא יודעים להבחן מספיק תחלואה לבבית אחרת אצל נשים.
נכון.
אני כותבת על זה בספר של גיל המעבר, במסע נשי אל גיל המעבר, הספר האחרון שלי שיצא.
למירה יש 4 ספרים מהממים, ומאוד מאוד מועילים, עם המון המון מידע. סליחה.
תודה. אז הספר של גיל המעבר יצא במרץ השנה, במרץ 2022, מתוך תשוקה באמת לתווך את המורכבות הזו שנשים עוברות. אז בעצם את הדבר הזה הבנתי כבר בגיל מאוד צעיר, בגלל הכאב שגופי נשא מטיפולי הפוריות. אז אמנם קיבלתי את הטיפול הנכון והצלחתי לכנס להיריון, אבל הרגשתי שמשהו פה לא סונכרן אצלי, לא יכולתי לתווך לעצמי במדויק, ולקח לי שנים בעצם, אחרי היותי מדריכת הכנה לידה, מורה ליוגה להיריון ולאחר לידה, וגם הקמתי בזמנו לפני 20 שנה את המגמה בווינגט של יוגה להיריון ולאחר לידה, אבל לאט לאט התחלתי להכניס יותר אלמנטים מתחום התרגול גם המסורות הרגול היוגה, אבל התחלתי לחפש את זה יותר מתוך היותי אישה. הבנתי שהגן שלי השתנה. כבר יצא לי לראות נשים בחדרי לידה, לפני לידה, בהכנה לידה, בחדרי לידה, לאחר לידה, את השינויים שהן עוברות סביב הגן שלהן, את המורכבות של השינוי, מתי הן חוזרות לקיים יחסי מין אחר לידה, איך זה קשור למנחי הלידה שלהן, איך זה קשור...
איך זה קשור?
אישה ששוכבת על הגב בלידה, והיא לא פעילה בלידה, אלא היא פסיבית, האגן שלה עובר טראומה הרבה יותר גדולה מאישה שתהיה יותר דינמית ושותפה בתהליך הלידה, ואז גם ההחלמה שלה תהיה אחרת. עכשיו, זה לא רק פיזיולוגית, זה גם רגשית, הדימוי העצמי, היכולת שלה אחר כך לחזור לגופה מתוך איזה חמלה וחסד לתהליך המדהים שהוא עבר, והיא לא תישאר מותשת עם קרעים או עם חתך גדול, עם תפרים שכואבים לה. כל דבר כזה צריך לעצור רגע ולהתבונן על זה. זה היה חלק מהשליחות שלנו כשכתבנו את טבעי ללדת לפני 20 שנה. הייתי שותפה לכתיבת טבעי ללדת עם גילה רונאל ואלמה כהן ורדי, לשמחתי ספר שעדיין עכשיו רב מחר.
כן, ספר מעולה.
אז הייתה לנו איזושהי שליחות להביא איזה בשורה לנשים, תיקחו אחריות על התהליכים שאתן עוברות, כי הם תהליכים קסומים. עכשיו, הייתה תמיד איזה מין תחושה שאישה נורא כואב לה בלידה, והיא חייבת אפידורל, כי אחרת היא צורחת, והיא פסיבית, וזה טראומה. לא, אנחנו ניסינו להעצים את הסיפורים המחברים של נשים בלידה, את איך את יכולה בעצם לצאת מהלידה, גם אם הלידה לא התנהלה בדיוק כמו שתכננת, אבל היית שותפה לדרך, היית שם חלק אקטיבי מהתהליך, יכולת להניע את הגוף, יכולת לסייע לתינוק במעבר המדהים הזה בתהלת הלידה.
שזה די טראומה לא לעשות כלום, ורק נכון, לצעוק, ורק ללחוץ נגיד, או עכשיו, לא רק, אבל זה כאילו, את בעצם, זה מאוד קשה, כי זה טכנית הרבה יותר קל לכרוע מאשר לשכב.
מבחינה פיזיולוגית אנחנו אמורות ללדת בתנוחות ורטיקליות עם כוח הכובד. עכשיו צריך לזה תמיכה, צריך שחדרי הלידה יהיו ערוכים לתהליך הזה, ולשמחתנו באמת קרה שינוי. אני חושבת שהיינו חלק מפורצות הדרך בזמנו בשינוי. עכשיו, לצרוח בחדר לידה זה מצוין, אבל שאלה היא צריכה לדעת איך להשמיע קול. הקול הוא חלק בלתי נפרד מתהליך הלידה. יש שם משהו מאוד קדמוני, מאוד חייתי, צריך לתת לו לבוא לידי ביטוי. לידה לא צריכה להיות בתי חולים שבזמנו התגאו אצלנו חדרי הלידה שקטים. לא, חדרי הלידה שקטים טובים לצוות הרפואי, לא בהכרח טובים לאישה ולתינוק. אנחנו רוצות שהאישה תהיה אקטיבית, אבל הקול הוא חלק בלתי נפרד מהתהליך, כמו כל דבר בחיים שלנו. זה הקול הפנימי שלנו. זה היכולת שלי לבטא את עצמי גם במורכבות שלי, בכאב שלי, בפחדים שלי. זה חלק בלתי נפרד שאני צריכה לקבל לו תמיכה. הכל, בהמשך השנים, כשכבר הייתי בתוך היוגה הנשית, בהמשך השנים, הבנתי עד כמה הכל חשוב לביסות, להרגעה. הוא חלק מהעצב הווגוס, העצב העיקרי של המערכת הפרסימפתטית, הוא העצב שאמור לבסט אותנו, ולהרגיע, ולשמר את הכוחות שלנו לטווח הארוך. אז כשאני לומדת להשתמש בקול שלי באופן נכון, גם כשכואב לי, אני מבסטת את התהליך. אני לא נכנסת עכשיו לאיזה היפרוונטילציה ולמתח. כל הדבר הזה היה בשלבים מאוד ראשונים, בתחילת הדרך, כחקירה אישית שלי, והיכולת שלי בעצם לשקף לנשים את המורכבות של התהליכים שהן עוברות, וככל שהיה לי יותר אומץ לדבר את זה, ככה יותר ויותר נשים הגיעו. אז השלבים הראשונים של היוגה הנשית היו בכלל יוגה להיריון ולאחר לידה, ואז לאט לאט...
אחר כך אני רוצה שתדברי על הכל בכלל באופן כללי, אוקיי? על הכל, על עצב הווגוס, על כל הדבר שמסביב לזה, אוקיי?
כן, כי זה באמת תהליך מרתק.
כן.
אז לאורך השנים בעצם התפתחה תנועה, שיטת תרגול, דרך מזרון התרגול, שאנחנו בשפה של היוגה הנשית, יוגה הנשית זה שפה. שאנחנו לומדות לנהל עם עצמנו על גבי מזרון התרגול. אז אנחנו בעצם בשפת היוגה...
תרחיבי רגע על השפה הזאת, רגע.
אז השפה היא בעצם, היא משתמשת בהמון המון מושגים שבאים מתוך התרגול, כדי שאישה תוכל בעצם, בתרגול היוגה הנשית, אנחנו רוצות שכל אישה תוכל לקחת ממזרון התרגול, שבחלק מהשפה שלנו זה, מזרון התרגול הוא כמעבדת מחקר לדפוסי החיים שלי, לקחת מכל תרגול משהו שהיא תוכל להשתמש בו בחיים שלה. עכשיו, כדי שאישה תוכל להשתמש במשהו מהתרגול בחיים שלה, היא צריכה המשגה, היא צריכה איזשהו מושג, איזה משהו שהמוח שלה יזכור ויבין איפה היא נמצאת עכשיו, מה היא רוצה לשנות ואיך היא משנה את זה. זה שינוי הדפוסים. אז זה חלק מהשפה שלנו. יש לנו המון המון מושגים שבעצם אנחנו לומדות כאילו לדבר עם עצמנו על גבי מזרון התרגול. לדבר עם עצמנו זה אומר שאני מבינה שהגוף שלי הוא השותף הנאמן ביותר שיש לי למסע. גם אם הוא מכאיב לי, גם אם הוא מאכזב אותי, גם אם הוא מעורר בי המון פעמים כאב ואי נחת, הוא שותף. והתהליך שאני עוברת דרכו הוא כמו סימני דרך. וכל פעם יש לי איזה סימן דרך חדש שהגוף מעורר בי, ואני עוצרת רגע על גבי מזרון התרגול, אני חוקרת את מערכת היחסים שלי איתו, ואני מנסה להבין איך אני מדייקת לעצמי את הקשר איתו. עכשיו, זה בעצם בא מתוך תפיסה שמערכת היחסים האינטימית ביותר שיש לי זה עם הגוף שלי, וכל מערכות היחסים מבחוץ הם סוג של הדהוד, איזשהו שיקוף של מערכת היחסים. אז אם אני רוצה לשפר איזושהי מערכת יחסים בחוץ, אם זה עם הבן זוג שלי, עם הילדים שלי, עם חברות שלי, אני רוצה לחזור רגע אל עצמי ולדייק את התחושות שהגוף שלי מעלה לי. בתוך אותה מערכת יחסים, לא להשליך החוצה, אלא כל הזמן לחזור פנימה. ואז בתוך שפת התרגול של היוגה הנשית, אני לומדת לדייק את המושגים, את הכאב, את הייצוב הפנימי.
אז יוגה זה נשית היא לא בהכרח רק תנוחות של יוגה.
ממש לא. ממש לא. אנחנו משתמשות, ובכל זאת אני באה ממסורות תרגול היוגה, אני מתרגלת יוגה למעלה מ-30 שנה, אז זה, יש שם את היוגה ויש גם את התרגול ואת התנוחות המוכרות, אבל הכל עם פרשנות ועם תוספות של התאמה מדויקת לבריאות האישה. למשל, יש לנו המון המון תנוחות שבנויות ממנחים עם מיקרו תנועות בתוך האגן. כי האגן הוא עומד בבסיס תרגול היוגה הנשית. שיטת התרגול היוגה הנשית מתחילה קודם כל מלהבין מה זה האגן בשפה של בריאות האישה. כאילו, איך אנחנו מתייחסות אל האגן כעוגן לעיצוב פנימי. אז כדי שאני אבין את זה ויחקור את זה, לוקח לפעמים חודשים ואולי אפילו שנים של חקירה, כי הוא גם כל הזמן משתנה. פעם אני בווסת, ביוץ, לאחר ביוץ, לקראת הווסת הבאה עם PMS, תסמונת קדם ויסטית, ואחר כך פתאום אני בטיפולי פוריות או בהיריון או אחרי לידה, ואחר כך פתאום גיל המעבר. האגן כל הזמן משתנה, והוא כל הזמן מסמן לי את המקום האותנטי שבו אני נמצאת. אז יש לנו גם עבודה מאוד מוקפדת על מה שנקרא חיבור שרפות, זה עוד מושג ביוגה הנשית. זה בעצם להבין שאני מחברת את התנועה של השרפת של הנשימה עם השרפת של רצפת האגן. כשאני מוציאה אוויר, שרפת של הנשימה מרפה ועולה מעלה, ובאותו זמן, השרפת של קרקעית האגן, שזה בעצם ארסל שרירים שעומד בבסיסו של האגן, הוא גם עולה מעלה, אבל הוא נאסף, הוא כמו מתכווץ. בהכנסת אוויר, השרפת של הנשימה יורדת מטה כדי שהריאות יוכלו להתמלא באוויר, ואז השרפת של הנשימה יורדת ומתכווצת, ואותו ארסל של רצפת אגן גם יורד מטה, אבל הוא מרפא. אז בעצם התנועה הזו של חיבור שרפות זה ששתי השרפות עובדות ביחד. בנשיפה הן עולות מעלה, בשאיפה הן יורדות מטה. עכשיו, בתנועה הזו אני לומדת קודם כל לאסוף נכון את קרקעית האגן, וזאת עבודה, מה שאנחנו קוראות בשפת היוגה הנשית, עבודת המולה בנדה, וזה לא אותה מולה בנדה ממסורות תרגול אחרות. כי גם במסורות תרגול אחרות, המולה בנדה מותאמת לעוצמה של גברים, לטונוס שהוא חזק מדי לאגן הנשי. האגן הנשי הוא משתנה. בימי וסת, המולה בנדה הרבה יותר חלשה. לקראת ביוץ היא יותר חזקה.
כן, בגיל לא המעבר... כן, לא תמיד אפשר לעשות את התרגול של המולה בנדה. נכון. בכלל, אם אפשר לעשות אותו, הוא לא מתאים.
נכון.
להרגיש כזה לא...
צריך להבין מה קורה שם, להבין את השינוי שקורה שם. ובגיל המעבר זה בכלל דרמה הורמונלית, שצריך לאט לאט לפרק אותה, להבין מה התחושות האלה שאני מקבלת, מה זה התסמינים האלה שאני חווה. אז בבסיס של האגן יש המון מידע. אז בשפה של היוגה הנשית אנחנו גם לומדות לעבוד נכון עם המולה בנדה, שזה עבודה עם נשיפה, שרפת של הנשימה, שרפת של קרקעית האגן, ושרירי הבטן הרחב בטני, שבעצם ביחד הם תומכים את השרירים הבין חולייתיים, הם כאילו מרחיקים את החוליות זו מזו, הם בונים כמו פיגומים בין החוליות, ואז בעצם רק בתנועה הזו של הנשימה עם המולה בנדה, אני כבר מרגיעה את מערכת העצבים, כי החוליות לא דוחסות את מערכת העצבים. מערכת העצבים המרכזית עוברת בין חוליות עמוד השדרה. אז אני יוצרת שם איזה עברור, איזה שחרור, וכבר עוררתי את המערכת הפרסימפתטית. זו שחושבת על רזרבות הגוף, לטווח הארוך, משקמת את הגוף.
המטלות השגרתיות של הגוף ולא על הסטרס שיש לנו מערכת הסימפתטית.
כי רוב היום אנחנו בסטרס. עכשיו, סטרס זה דבר טוב, הוא לא דבר רע. צריך רק לדעת לבסס
אותו. טוב, כשהוא נקודתי, ולא כשהוא הופך להיות השגרה, ובמקום שהשגרה תהיה בנייה, שזה שגרה של הגוף אמורה להיות בנייה, עיכול, תחזוק, ניקיון כללי. אנחנו לא כל יום עושים ניקיון פסח, כן? רק פעם בשנה, אולי.
נכון, אז זה ה-rest and digest. זה המערכת הפרסימפתטית, וזה צריכה לפעול על בסיס יומיומי. כל יום אנחנו צריכות לדעת מה אנחנו עושות כדי לבסט, ולבסט, המילה הזו נורא נורא חשובה, כמו וסט, זה הוויסות בין החודש שיהיה לחודש שיהיה, היכולת שלי לבסט את כל מערכות הגוף, וזה אני צריכה לעשות את זה על בסיס יומיומי. וזה כלי רב עוצמה שאנחנו מקבלות מתוך מעבדת המחקר, שהוא ממזרון התרגול. אז הבסיס התחיל מתוך ההסתכלות שלי על האגן הנשי המשתנה. אבל לאט לאט הכנסתי גם כלים שקיבלתי מתוך תהליך שאני עברתי בעצמי של מה שנקרא מודעות לפוריות, fertility awareness, וזה בעצם ההבנה המחזורית שלי, לחיות את החיים שלי על פי הסייקל המחזורי. ומתוך זה הבנתי שימי וסת הם ימים של ויסות, של רגע להרפות, של פסק זמן, ממש הרווח בין לבין, והיכולת שלי רגע להתכנס בתוך עצמי. לאחר הווסת, יש את התהליך של שיקום, הרחם עבדה מאוד מאוד קשה בווסת, להיפרד מהרירית שהיא התכוונה אליה להיריון בחודש הקודם, ואז יש כמה ימים לאחר הווסת של מין שיקום, של ככה להודות לרחם על התהליך, ואז לאט לאט אנחנו מתקרבות יותר ויותר לכיוון הביוץ. כיוון ההתקרבות לביוץ.
זה היי כזה.
כן, בדיוק היי אסטרוגני.
כן, פתאום ככה, פתאום הכל פעיל, הכל טוב.
הריריות נבנות, הרירית של הרחם נבנית, הנרתיק יותר לך, אני יותר בתשוקה מינית, אני נראית נהדר, אני ורבלית מאוד, תקשורתית מאוד, הקוגניציה טובה, אני חדה קטר, אבל בוא נהיה כנות, כל התהליך הזה, כולה חמישה
ימים. כמה ימים, ואז
היא דום. בדיוק, ואז אנחנו אחרי שהביצית חרגה מהשחלה, ובעצם הביוץ כבר היה, אנחנו לאט לאט נכנסות לתמונה הרבה יותר אפורה, שלא לומר לפעמים משחירה של הפרוגסטרון. הפרוגסטרון הוא ההורמון של ההיריון, של החלימה, של ההגנה, ואם אין הריון, אז לאחר הביוץ, לאט לאט, ככל שנתקרב לווסת, יעלו בתוכנו תסמינים, מה שנקרא PMS, תסמונת קדם ויסטית, Premenstrual Syndrome, והתסמונת הזו מדובר על למעלה מ-100 תסמינים, שהרפואה עומדת די נואשת מול התסמינים האלה, כי מה שיש לה לתת זה כדורים, או נגד כאבים, או כדורים פסיכיאטרים. אבל בתוך תרגול היוגה הנשית, יש לנו כלים כל כך נגישים ופשוטים של תרגול, שמותאם לתרגול, תסמונת קדם ויסטית, ל-PMS, לפרוגסטרון. גם תנוחות מאזנות של שיווי משקל, וגם תרגול שתומך בכאבי בטן, מה שנקרא קראמפס, ההתכווצויות של הרחם. גם במיגרנות. גם בגודש המטורף שהגוף נושא בתוכו, גם בעצבנות שנשים לפעמים חוות לפני הווסת. כל דבר כזה יש לנו תרגול מותאם. יש לנו גם תרגול מותאם לביוץ. לקראת הביוץ, בימים האסטרוגנים, יש לנו תרגול נהדר שתומך בביוץ ומשפר את התפקוד של השחלה ומאזן את התנודות ההורמונליות ואז מאפשר בעצם תקשורת טובה יותר, אסטרוגן ברמה יותר גבוהה, הגוף חיוני יותר.
רגע למאזינים שלא מכירים את הסייקל של ההורמונים, אז אני רק אגיד שהאסטרוגן עולה, הוא מתחיל קצת ואז לאט לאט לקראת הביוץ יש רמה מאוד גבוהה של אסטרוגן, האסטרוגן תומך בביוץ, וכשיש ביוץ, כשהוא קורה באמת, אז עדיין הפרוגסטרון ימשיך לעלות יחד עם האסטרוגן, ואם לא, אז הפרוגסטרון מתחיל לרדת אחרי שהוא בעצם האסטרוגן יורד.
האסטרוגן יורד קודם, ואז בעצם 14 יום אחר הביוץ, אם אין הריון, הפרוגסטרון יורד. וזה בעצם מופיע בדמות הווסת.
כן, אבל לפני כן עדיין יש לנו פרוגסטרון גבוה.
יש פרוגסטרון גבוה, וכולנו רגישות לפרוגסטרון.
והפרוגסטרון הוא יוצר גודש, הוא יוצר מצבי רוח, הוא יוצר כל מיני בכי,
נכון, רגישות מאוד מאוד גדולה. אז אני תמיד אומרת
עצב, לא ברור.
אז חלק מהשפה של היוגה הנשית, זה מה שאנחנו אומרות, קוראות לו לנהל יומן מעקב, ובאמת יש לנו יומן מעקב ביוגה הנשית, יש ממש יומן מסודר, עם טבלאות מאוד מסודרות שאפשר לעקוב יום אחרי יום, ובעצם ככה אישה יודעת.
אבל מירה, באמת אנשים עכשיו עוקבים כל יום וכותבים.
בוודאי, את לא מינה איזה להיט היומן מעקב. אנחנו הפקנו בשלב הראשון, כשבנינו את היומן הזה, הוא נבנה אגב מתוך הטבלה שהכנסתי בספר היוגה הנשית, שמתי טבלה וכתבתי שם, תצלמו את הטבלה ותמלאו את הטבלה, ואז נשים פנו אליי ואמרו לי, זה קטן מדי, אנחנו רוצות יומן מלא.
נכון, אני זוכרת את הטבלה הזאת.
אז מתוך זה בעצם פיתחנו יומן מעקב אסתטי, כיפי, נגיש, ובשלב הראשון אמרתי, מי יקנה? פסנו 200 עותקים, תוך שנייה זה נגמר, והיום כבר זה אלפי יומנים שנמכרו, זה נורא כיף, ונשים מכל הגילאים קונות את זה, כאלה שאני בכלל לא מכירה, כאילו, אני לא יודעת איך הם הגיעו ליוגה הנשית, ובמלאות, ובקורסי מורות, אני מחייבת את התלמידות שלי בקורס, זה חלק מתהליך הקורס, למלא יומן מעקב, אני קוראת את הסיכומי יומן שלהם.
אבל זה רק במידה שיש להם מחזור, כן? אם אין להם מחזור, אז הם
לא, זהו, שלא. גם נשים בגיל מעבר ממלאות יומן מעקב, גם נשים בהיריון, תמיד יש איזשהו סייקל.
לפני כמה ימים חברה סיפרה לי, והיא יחסית צעירה, אני חושבת שהיא אולי 45, שהפסיק לה כבר המחזור לפני שנה או שנתיים, והיו לה כל מיני תופעות של מצבי רוח, היא לא ישנה, היו לה, וזה גיל די צעיר, אני חושבת.
כן, זה יחסית צעיר, בגיל 45.
כן, אז, ועדיין היא הלכה לרופא וקיבלה הורמון, היא קיבלה אסטרוגן. וזה פתר לה את זה, ואז היא אמרה, אבל אני לא רוצה להמשיך עם האסטרוגן הזה לנצח, כן? אז אני לקחתי אותו כמה חודשים, וזה נגמר, אני רוצה להפסיק, אני רוצה להרגיש טוב עם עצמי לבד.
כן.
אז זה יפה לדעת שאפשר בכל זאת
כן.
להביא מזור, כאילו גם בתקופה הזאת.
תראי, בעצם גם נשים שממלאות עוקבות אחר יומן, ממלאות יומן מעקב ועוקבות אחר המחזוריות שלהן בלי וסת, בלי מחזור, מזהות מחזוריות שלפעמים היא מזכירה להן את המחזוריות שהייתה, אם זה ביחס למצב הירח או לעונות שנה מסוימות, שנזכרות שבעצם בדיוק בתקופה הזאת הרגשתי מאוד דומה סביב הווסתות שלי או סביב הביוצים שלי, אם זה מצבי רוח, אם זה רגישות, אם זה נקע פתאום שהופיע, כאב כלשהו שהופיע, אז עדיין יש לנו מחזוריות, ותמיד, תמיד, אני תמיד ממליצה לנשים לנהל יומן מעקב, כי זה מלמד אותנו שהדבר היחידי הקבוע בחיי האישה הוא השינוי. אז גם אם את מרגישה שהחיים קצת סוגרים עלייך, והגוף כואב לך, תמלאי יומן מעקב, וככה תדעי לזהות מה בהתנהלות היומיומית שלך גורם לך להרגיש ככה. אם את מרגישה משהו לא טוב, את צריכה לעשות שינוי, תסתכלי רגע אחורה ביומן מה כתבת, כי אם אנחנו לא ממלאות, אנחנו לא זוכרות. תעשי שינוי, תעשי בחודש הבא שינוי אחר, תנסי, תחקרי את עצמך. הגוף שלנו הוא מרתק, הוא כל הזמן משתנה. אז היומן מעקב הוא מתנה לכל אישה בכל גיל, ובעצם זה מסמן לנו את השינוי שאנחנו עוברות. ואז, נגיד, סביב סייקל מחזורי, אז אני שמה לב שימים אסטרוגנים אני ככה נראית טוב, אני תשוקתית ויכולה להירח ולהתארח, והבעל שלי נורא מושך, ואז פתאום לקראת הווסת הכל נהיה קודר יותר. לא בא לי להירח ולא בא לי להתארח, והדיבור שלי הוא נגטיבי, והבעל שלי עולה לי לעצבים, ואם אני אפגוש מישהו שהוא לא בדיוק בסונכרן איתי, אז אני אחר כך צריך חודש שלם לתקן את מה שאמרתי. תזהי את זה. זה לגיטימי. אני לא יכולה לתאר לך כמה נשים, כולל מורות יוגה נשית בקורסים, השנה מתקיים קורס מספר 18, למעלה מ-400 מורות, מרמת הגולן ועד אילת, בכל הארץ, כולל בעולם כבר יש לנו מורות. את לא יכולה לתאר לך כמה גם נשים בקורס, מורות בקורס ותלמידות בקורס, וגם נשים שמגיעות, כולל מורות ליוגה ותיקות, שנחשפו פתאום ליוגה נשית, אמרו לי, פעם ראשונה שאני מבינה שאני לא משוגעת. נשים חושבות שהן משוגעות. לא, קורה פה משהו הורמונלי, אם את לא עובדת בשיתוף פעולה עם ההורמונים, הם ינהלו אותך. יום אחד את תשבי באוטו ואיזה מישהו יצפצף לך, את תתפקעי מצחוק כי את אסטרוגנית, ולפני הווסת, באותה סיטואציה, את תוך שנייה תבכי ולא תדעי מה לעשות. תהי לא מאופסת ולא מאוזנת. זה לגיטימי, זה נכון, זה מה שהגוף עובר. אבל אם אני מבינה את זה, אז בעצם איפה יושב הסבל האנושי שלנו? הסבל יושב על הפער תמיד בין איפה שאני לבין איפה שהייתי רוצה להיות. שם תמיד יושב הסבל. אבל אם אני מבינה איפה אני נמצאת, אני מצמצמת לי את הסבל. אז אני אומרת, רגע, אני תכף עיניים מתכסות דמעות, אני מאוד רגישה עכשיו, אוקיי, אני פרוגסטרונית, אני עוד רגע צריכה לקבל וסת, סביר. אני לא כועסת על עצמי, אני לא מרגישה שמשהו לא בסדר. אז כבר ויסטתי את המערכות שלי. עכשיו, הדבר הזה
כולו... אבל איך את מתרגלת?
אז התרגול מותאם לשינויים ההורמונליים. התרגול מותאם, יש תרגול שמחזק ביוץ, שהוא תרגול יותר אסטרוגני. תרגול שהוא יותר פרוגסטרוני, הוא יותר מאזן. תרגול וסת, הוא תרגול FSH, ההורמון המדהים הזה שהוא כל כך נשחק, כאילו לא מדברים עליו. FSH הוא הורמון, הוא נקרא Folic Stimulating Hormone, זה הורמון שכאילו עושה טוק 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 לשחלה, שתתעורר לקראת החודש הבא, כדי שיתקיים ביוץ בחודש הבא. אז הוא בעצם הורמון שעולה, כשהאסטרוגן והפרוגסטרון מהחודש הקודם ירדו, כי לא היה הריון. הוא עולה, וזה הורמון שאנחנו קוראות לו בשפה של היוגה הנשית, עכשיו אני. כל וסת, זה תקופה קטנה שעכשיו אני, זאת אומרת, אני לא אסטרוגנית ולא פרוגסטרונית, אסטרוגן הופך אותי אימהית, תקשורתית, רוצה לטפל בכולם, הפרוגסטרון הופך אותי להיות רגישה, פגיעה מאוד מגוננת על עצמי, וה-FSH הוא הורמון של אינטואיציה, הוא הורמון של ידיעה פנימית, ואני תמיד אומרת לתלמידות שלי, חלומות, מחשבות, תחושות, רגשות, שעולים סביב ה-FSH, לא להתעלם מהם. זה ה-inner call, זה הידיעה הפנימית שמחייבת תשומת לב. וזה יש לנו כל חודש בחודשו בדמות הווסת.
חלומות, את מתכוונת, חלומות שאנחנו חולמים בלילה.
בלילה, כן. הם מלאים במסרים. וזה חלק מניהול יומן מעקב, זה לרשום גם חלומות. לא צריך עכשיו, זה לא מי שלא אוהבת לכתוב, שלא תחשוב שעכשיו מנהלים פה יומן, יומני היקר שלו.
כן, אבל לכתוב נקודות כאלה.
נקודות קטנות.
כן, כן.
ואז אני עושה סיכום, כל 4 חודשים, כל 3 חודשים אני עושה סיכום אחורה, יש לי רבעונים של סיכום, ואז בסוף כל שנה, יש לי שנה מתנה שנתתי לעצמי. אז בעצם ה-FSH זה הצצה לעצמי בכל וסת, ומה שקורה איתו בשלב מאוחר יותר בחיים, זה שהוא עולה ועולה 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 ולא יורד, לא יתקיים ביוץ של החודש הבא, זה אומר שאני בתרום גיל המעבר, אני נכנסת לשנים של גיל המעבר. עכשיו, השנים של גיל המעבר הם נורא נורא מבלבלות.
לא הבנתי
ש... באיזשהו שלב, על פני הסייקל שלי, ה-FSH כבר לא יורד. כדי שיתקיים ביוץ, הוא חייב לרדת.
אוקיי, אבל איך את יודעת את זה?
אנחנו, שאלה טובה, זו שאלת מיליון הדולר, מתי אנחנו נכנסות לגיל המעבר?
איך את יודעת שירד ה-FSH או לא ירד? אני יודעת שיש בדיקות לזה, כן? אבל אם נגיד את עכשיו לא הולכת לעשות בדיקות כל שנייה,
אז את רואה את זה בדמות הווסת שמתחילה לזייף, המחזור מתקצר, הוא פתאום מ-28 יום הפך להיות 26 יום, הוא פתאום מתארך, הוא פתאום שוב מתקצר, פתאום שוב מתארך. יש איזה מין משחק כזה. אז זה אומר שכבר יש, זה כאילו בעצם השחלות מגיבות פחות טוב לאסטרוגן. זאת אומרת, יש כבר איזה תנודה באסטרוגן לקראת גיל המעבר. עכשיו, נשים חושבות שזה מחכה להן לעד. לא, אנחנו נכנסות לגיל הזה בתקופה מאוד מאוד מוקדמת בחיים. עדיין אפשר להיכנס להיריון, עדיין יש מחזורים סדירים או קצת משתנים, אבל עדיין אני פוריה. אבל זה מתחיל בגיל מאוד מאוד צעיר. כן?
צעיר, תגידי?
35.
וואו.
זה הגיל שבעצם אנחנו נכנסות לשינויים ההורמונליים. עכשיו, בשנים האלה עדיין...
בגיל 35 אין ספור נשים נכנסות
ברור,
להיריון.
ברור, אפשר להיכנס להיריון גם עד גיל 45, אין שום בעיה.
ויש להם המון ביציות.
נכון, אבל צריך להביא, הרי לא סתם בגיל 35 החליטו שעושים בדיקות, יותר, מרבים יותר בבדיקות של הריון, כי הביציות כאילו פחות מגיבות, מגיבות פחות טוב לאסטרוגן, הן כאילו קצת יותר נחשבות זקנות.
כן.
אבל הפוריות עדיין נשמרת. פשוט אני צריכה לדעת שאם אני מתחילה להרגיש כל מיני שינויים, זה אומר שיש כבר תנודתיות באסטרוגן וב-FSH. עכשיו, כשה-FSH עולה, אז לקראת גיל המעבר, בתרום גיל המעבר, אני מתחילה להרגיש הרבה מאוד שינויים שיכולים להיות בהתחלה שינויים שאני לא אבין אותם. הזעות לילה, אני מתעוררת מזיעה בלילה, או דופק גבוה.
ה-FSH לא עולה, ה-FSH הוא לא עולה.
הוא עולה ועולה ועולה. עולה ועולה ועולה.
אבל פשוט אין לו את מה לעצבב, כי בעצם אין ביצית.
נכון. כדי שיתקיים ביוץ, הוא חייב לרדת. הוא יורד לערכים של 9, משהו כזה, אבל אם הוא, אני עושה בדיקות, מה שנקרא תמונה הורמונלית, שזה לא נותן הרבה, אפשר לעשות תמונה הורמונלית, אבל זה באמת לא נותן הרבה, אפשר, אז מתחילים לראות שהוא עולה ב-20, 25, 30, עולה מאוד מאוד גבוה, יכול להגיע גם ל-60 ו-100. זה אומר שאנחנו כבר בתרום גיל המעבר, לקראת גיל המעבר. אז אלה שנים שנשים נכנסות לבלבלה מטורפת. כי הן לא מבינות מה קורה להן בגוף. הן מתחילות להרגיש קצרות רוח.
כן, זה מה שאותה חברה סיפרה לי. התחלתי להרגיש שאני לא, שקשה לי, ושום דבר לא טוב לי, ואני...
חוסר סבלנות.
ואני סבלנות, ואני עצבנית, ואני רבה עם כולם.
כן, בדיוק. זה קלאסי, תחילת גיל המעבר. עכשיו, זה סימן. זה סימן. זה תהליך פיזיולוגי הגיוני שיש מה לעשות איתו. לא צריך להיות נואשת במקום הזה. צריך פשוט לדעת מה לעשות.
וזה קורה לכולן?
ברמה כזו אחרת, כן. את יודעת, את גיל המעבר מגיע, מי שרוצה לחיות הרבה שנים, צריכה לקחת את הסיכון שהיא תעבור את גיל המעבר, והיא גם תזדקן, מה לעשות?
לא, הכוונה שלא כולם אבל מספרות על התסמי, אז או שהן לא מספרות או ש...
לא מספרות, כן, ולכן, לי היה מאוד מאוד חשוב להוציא את גיל המעבר אל האור, ולשמחתי, גם העולם הרפואי עכשיו...
כי אמא שלי, נגיד, סיפרה לי את הדברים האלה כבר, אמא שלי עשתה לי שיחות כבר בגיל מאוד מאוד קטן, שהייתי ממש ילדה קטנה, היה לה ספרים כאלה, כבר סיפרה לי את כל הדברים שגם צפויים וגם, את יודעת,
כאילו... לך חסד.
כן.
כי בעצם ברוב החברה, במקומות שמדברים על זה, כולל מקומות עבודה, לא, אל דברי על גיל המעבר, לא, 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 גלי חום, זה לא, זה לא. שבעצם מדובר פה בתהליך פיזיולוגי תקין, שכולנו צריכות לדעת מה הגוף שלנו הולך לעבור, איך לקבל את זה, ואנחנו צריכות לקבל גם את הטיפול הרפואי הנכון. עכשיו, אם אמרתי שרוב המחקרים על בריאות האישה נעשו על פריון, גיל המעבר היה פשוט בהזנחה פושעת מהתפיסה הרפואית. רופאים לא ידעו מה לעשות. אז מה שקרה, אל תדברי איתי על זה, אין לי מה לתת לך, כי גם היה מחקר שגוי שאני כותבת עליו בספר מאוד מאוד בעריכות, מחקר שגוי ב-2002 שעשה עוול לנשים ולטיפול הורמונלי חלופי, והיה מחקר לא נכון, ורופאים פשוט הלכו אחרי המחקר הזה ואמרו, אוקיי, אין מה לתת, אין מה לעשות. אז נשים סבלו פחות? לא. אבל לא היה להן עם מי לדבר, כי רופא לא ידע מה לעשות. עכשיו, כשאישה באה בגיל מעבר עם הרגשה שהיא הולכת להתפקע, והיא אין לה סבלנות, והיא קצרת רוח, וכל מה שמעניין אותה זה פחות מזה ופחות מזה ופחות מזה, המילה פחות היא מאוד חזקה בגיל המעבר, אז רופא אמר לה, טוב, לכי לפסיכיאטר, זה לא שלי. כשאני, עם כל הידע שלי, נכנסתי לגיל המעבר והתחלתי להרגיש, לא רק עם הידע שלי, עם זה שאני מורה ליוגה ומתרגלת, והגוף שלי מדהים ועושה מה שאני רוצה, התחלתי להרגיש כאבים בגוף שאני לא יכולתי לקום בבוקר. הייתי שמה את הרגל על הרצפה ומרגישה סכינים מהעקב עד הראש, כל הגוף שלי בסכינים עם איזו נוקשות מטורפת. כמות הבדיקות שאני עשיתי, רופאים, אורתופדים, רופאי כאב, רופאי משפחה, רומטולוגים, כל הסבבים שאני עשיתי בטיפול רפואי, אף אחד לא אמר לי שזה גיל מעבר. אף אחד. שאולי טיפול הורמונלי חלופי יכול להציל אותי. אף אחד לא קישר את זה לירידה באסטרוגן.
האמת שזה מוזר, כי זה כאילו לפי הגיל, את אומרת אוקיי, אז מה עוד כבר יכול להיות?
אבל רופאים לא יודעים על זה, זה מה שאני מנסה לומר. רופאים, הרפואה,
האמת שזה דבר שתמיד מפליא אותי, כאילו יש רופאים, זה כל כך כזה, יש רופא, הוא כבר לא רופא, הוא רופא רק לזרוע, לאצבע אחת מכל, אז הוא קשה מאוד, כאילו, אוקיי, אז חוץ מהאצבע הזאת, יש רופא לרשתית, יש רופא לקרנית, יש רופא לציפורניים, יש רופא, כאילו, אבל בסוף שאני רוצה לדעת מה קורה במקום X, את מרגישה לא טוב, אבל לא יקשרו לך את זה, זה כבר נראה לי...
אף אחד לא העלה בדעתו...
לרופא נשי, לא הלכת בעצם.
גם לרופא נשים. לא היה חיבור בין מה שחוויתי לבין עצם זה שאני בגיל המעבר. עכשיו, באיזשהו שלב, אמרתי, אני חייבת לבדוק את הדבר הזה, הלכתי לפרופסור איתן פאר, הוא אמר לי, ברור, זה תסמיני גיל מעבר.
מי זה איתן פאר?
זה היה אחרי שנתיים. הוא מומחה גיל מעבר, רופא שכדאי מאוד להכיר אותו, אפשר לעקוב אחריו בפייסבוק. הוא גם עונה בסבלנות על כל שאלה ששואלים אותו. הוא ממש ככה, הקדיש את החיים שלו לגיל המעבר, והתחלתי איתו באמת טיפול, תוך חודשיים כל התסמינים האלה נעלמו. אני כותבת על זה בספר, זה לא היה כזה פשוט, זה לא שאני אומרת לכם לכו תיקחו הורמונים, אני אשאיר אתכם קצת במתח שתחפשו בספר, אבל
כי זאת שאלה, לקחת הורמונים,
נאלצתי להפסיק את ההורמונים, היו לי תופעות לוואי, עברתי להורמונים אחרים, זה סיפור, זה לא כזה פשוט, אבל היום צריך לדעת שבלימודי המשך בבית הספר לרפואה באוניברסיטת תל אביב הקימו קורס שלשמחתי זכיתי להשתתף במחזור השני שלו, למרות שאני לא רופאה, אני תמיד אומרת שלבית ספר לרפואה לא קיבלו אותי, אבל ללימודי המשך בבית ספר לרפואה קיבלו אותי. קורס שהקימו דוקטור קופרניק ודוקטור נועה חובב, ללימודי גיל המעבר, לרופאים. עכשיו, משתתפים בקורס הזה רופאים מכל הדיסציפלינות, לא רק רופאי נשים, רופאי משפחה צריך לדעת על גיל מעבר, רופאי שיניים, נכון. רופאים שעוסקים ברפואה פנימית, אורתופדים, רפואת אור, כל רופא צריך לדעת איך לטפל באישה שמגיעה אליו בגיל המעבר. כי הגוף, צריך להבין שבגיל המעבר הגוף עובר סוג של גמילה מאסטרוגן. עכשיו, הוא לאט לאט מתייצב, לוקח זמן, הוא מתייצב, אבל השנים של טרום העיצוב, זה מה שנקרא טרום גיל המעבר, זה דרמה הורמונלית מטורפת, זה מאוד דומה לסערה של גיל ההתבגרות. תחשבי על אישה שעוברת את כל הדרמה הזו עם גלי חום, היא לא ישנה טוב בלילה, יש לה יובש מטורף בנרתיק, החשק המיני שלה יורד, איך נראית מערכת היחסים שלה עם הבן זוג שלה? היא חסרת סבלנות, היא סובלת מירידה ביכולת שלה לשלוט במערכת השתן, שלפוחית השתן שלה משתלטת לה על החיים, היא דולפת, יש לה צניחות של איברים, מה זה? זה מטורף. עכשיו, לכל דבר כזה יש לנו תרגול. בשפה של היוגה הנשית, יש תרגול מותאם בדיוק לתסמינים שנשים חוות. יחד עם זאת, צריך לראות את המערך השלם, איך עוזרים לאישה הזאת. אז היום, הקורס הזה מעניק לרופאים ידע שהיה כל כך חסר, כי בבית ספר לפועל לא לומדים על גיל המעבר.
לא לומדים המון דברים. יש להם כל כך הרבה דברים ללמוד עליהם, הם לא לומדים על המון.
זה נורא, אני אומר לו, ברפואת נשים לומדים פריון.
גם שלומדים פריון, הם לומדים על איך לתת הורמונים, הם לא לומדים להגיד לך אם את יכולה לעשות XYZ או לא, או שאם את אומרת להם, אני מרגישה ככה וככה וככה וככה, הם אומרים לך, לא, את לא מרגישה את זה, כי זה לא נכון, כי זה לא יכול להיות. אוקיי, אבל אני מרגישה את זה, אז איך תגיד לי ש... לא. אז זה יהיה כזה, זה כזה...
אז צריך להבין ש... מערך שלם של בריאות האישה הוא מאוד מאוד חסר, וכל הדבר הזה נוכח ביוגה הנשית. אנחנו מתייחסות לאישה מתוך ההיבט הפיזיולוגי שלה, הגופני, עם כל התסמינים שהיא עוברת, בכל שלב שהיא נמצאת בחיים שלה, בין אם היא סביב סייקל מחזורי, אם היא בטיפולי פוריות, אם היא בהיריון ולאחר לידה, או אם היא בגיל למעבר, או בעיות ספציפיות ש...
תני מילה על טיפולי פוריות.
יש לנו תרגול מאוד מאוד מוקפד לטיפולי פוריות, כיוון שאני בעצמי עברתי טיפולי פוריות, אז זה היה ממש בנפשי, ובתחילת דרכי היו מגיעות אליי נשים בטיפולי פוריות לשיעורים פרטיים, והיינו ממש מתאימות את התרגול לסייקל הטיפולי שלהן. ובעצם התפתח תרגול שתומך ממש בכל שלב בטיפולי הפוריות, ולשמחתי יצא לי לעבוד גם עם רופאות שעוסקות בטיפולי פוריות, שמפנות ליוגה הנשית, ואנחנו מפנות אליהם, וזה פשוט... הצלחה מאוד מאוד גדולה.
אבל בעצם מה ההבדל? כי אם את אומרת שאת עובדת עם מחזור של וסת, אז בעצם הטיפול פוריות בעצם מדמה את המחזור של הווסת.
כן, כן, אבל יש שם דברים קצת יותר מוקפדים שצריך לדעת בדיוק איך לעבוד עם טיפולי פוריות, כי גם אחרי החזרה אנחנו מתייחסות לזה אחרת מאשר הריון ספונטני. כאילו, אנחנו לומדות את זה. זה הלימודים בקורס מורות להוראת יוגה נשית. ולשמחתי יש היום המון, למעלה מ-400 מורות בכל הארץ שיכולות לעבוד עם נשים לפי הצרכים הספציפיים שלהן בתקופת חיים שבה הן נמצאות. עכשיו למשל, אנחנו עובדות המון המון שנים עם נשים חולות אנדומטריוזיס, שזה גם בעיה של חלק מטיפולי הפוריות.
שגם היא עלתה לכותרות בשנים האחרונות, לפני כן אף אחד לא ידע מזה. יש לי חברה אחרת, כן, שיש לה כנראה עדיין אנדומטריוזיס, והיא פשוט כל מחזור שלה, היא הייתה סובלת, היו קוראים לאמבולנס, לקחת אותה למיון.
מתעלפות מכאבים.
מתעלפות וכאבים, והאמת היא שזה היה נראה מוזר, אוקיי, את מקבלת מחזור, כולנו מקבלות מחזור, מה נסגר, כאילו, והיא אמרה,
תסבלי קצת, כולן סובלות.
לא, אנחנו לא, זה כאילו, את לא מבינה, עד שאת לאט לאט אומרת לי, תקשיבי, זה מחלה, מה שיש לי זה כרגע מחלה, אין, אני לא...
עכשיו, אני עובדת עם נשים חולות אנדו כבר למעלה מ-20 שנה. אז
ללמוד על התופעה הזאת ש...
היו מגיעות אלינו נשים חולות אנדו כבר למעלה מ-20 שנה, 25 שנה. אני עובדת עם נשים ורואה את זה בשטח, והן לא היו מאובחנות. הן היו לוחות הלוך ושוב, הלוך ושוב, מבתי חולים, מטיפולים. תקחי כדור פה, תקחי כדור פה, תסבלי בשקט. לפעמים בין 11 ל-17 שנות אבחון.
וואו.
היום כבר יש הרבה יותר מודעות וגם חדרי מיון.
היום הלכתי לרופא נשים שלי לפני כמה זמן, והוא אמר לי שיש לי אנדומטריוזיס. מה קשור? מאיפה הבאת את זה? אין לי. אבל הוא כבר מרוב שזה עלה למודעות, אז אוקיי, אז יש לך גם את זה. אין בעיה. לא, מותק, אין לי, אל תכניס לי דברים.
לא, לאנדו צריך אבחון מאוד מסודר, יש לזה בדיקות שעושים היום, אבל לפחות יש מודעות. עכשיו, אנחנו עובדות עם נשים חולות אנדו המון המון שנים, כבר למעלה מ-20 שנה, ויש לנו גם בתוך מורות היוגה הנשית, מורות שממש התמחו באנדו, הן בעצמן היו חולות באנדו, והצליחו להיכנס להיריון עם התרגול, ופיתחו ממש שיטה שעובדת עם הכלים של היוגה הנשית לנשים חולות אנדו, והן מכשירות מורות ליוגה נשית בשיטה, ולשמחתי, כיוון שהעולם המדעי מאוד מאוד חשוב לי ומרתק אותי, ושוב, אני אומרת, שאיפת ילדותי הייתה להיות רופאה, אז אני מחברת כל מה שאני עושה למדע, תמיד חשוב לי שיהיה איזה עין מדעית שתתבונן על התהליכים שאנחנו עוברות. לשמחתי בקורונה, עשינו בעצם מחקר בשיתוף, שיזמה חוקרת ענבל רבינס, בשיתוף אוניברסיטת בן גוריון וסמינר הקיבוצים, וזה במסגרת התואר השני שלה, על תרגול יוגה נשית לנשים חולות אנדומטריוזיס. והמחקר היה הצלחה מסחררת. בעצם התקבלו למחקר רק נשים חולות אנדו שעברו איזה סינון מאוד מאוד מוקפד, והמורות עבדו איתן בזום בפרוטוקול מאוד מאוד מדויק. כל הקבוצות, היינו קבוצה של 8 מורות שעבדו עם נשים חולות אנדו, כל אחת עם קבוצה שלה, והיה בקרה לכל תרגול עם פרוטוקול מאוד מאוד מסודר, וההצלחה הייתה מסחררת ברמה
כזו. הצלחה זה אומר שלא היה להם כאב.
פחות כאב, זה לא שלא היה כאב, האנדו קיים, אבל הרבה פחות כאב, חזרה לתפקוד ולשגרה, חזרה לקיום יחסי מין, דימום מופחת, נשים שהצליחו להיכנס להיריון תוך כדי המחקר.
וואו.
הצלחה מסחררת ברמה כזו שהתוצאה הייתה מובהקת. תרגול יוגה נשית לנשים חולות אנדו עובד, עוזר, משפר את הבריאות שלהם ואת התפקוד שלהם. אז זה המחקר הראשון שבינתיים נעשה על היוגה הנשית. אני מחכה לעוד הצעות ועוד מחקרים, אני פתוחה.
וואו, זה מדהים.
זה מרגש מאוד, וזה באמת
עשה... תני לנו עוד גם, לפני שנצטרך לסיים, כן? עוד מילה על הכל. כי כן. גם זה
כן, אז הכל,
משהו שאת מדברת עליו בספר, נכון. כן? על עצב הווגוס והכל, אז זה גם משהו שקשור.
נכון, אז יש לנו הרבה עבודה עם כל שאנחנו עושות בשפה, בתרגול של היוגה הנשית. זה בא מתוך שנים של עבודה בחדרי לידה והכנה ללידה, מתוך הבנה ששימוש נכון בכל הוא מעלה אנדורפינים בגוף, הוא עוזר לגוף להתמודד עם כאב, והוא גם משפר את התפקוד של מערכת החיסון. וזה עוד עשיתי לפני שהבנתי מספיק מה אני עושה, אבל זה היה ברור שכדי שאישה תתגבר על הכאב שלה בחדר לידה, היא צריכה לדייק את הקול שלה. זה אומר להשמיע קול נמוך, לא גבוה, עם צליל ארוך, זה עובד נכון עם הנשימה, עם השרעפת ועם רצפת האגן. עכשיו, מה שקרה לאורך השנים, אני מדברת על עצב הווגוס הרבה לפני שהוא נהיה להיט. תלמידות שלי ומורות יוגה נשית ותיקות יודעות שעצב הווגוס היה ביוגה הנשית כבר למעלה מ-20 שנה, עוד לפני שידעתי שיש יוגה נשית. זה די היוגה לנשים. אבל בעצם מה שהתברר, שעצב הווגוס הוא בעצם העצב שיוצא ישירות מהמוח, הוא ממש נחשב, הוא העצב העשירי בכל רשימת העצבים הקרניאליים שיוצאים ישירות מהמוח, הם בעצם עוקפים את מערכת העצבים המרכזית, והוא עצב שיורד ובעצם מעצבב, הוא כמו חיישן לכל עברי הגוף. הוא כמו שולח מסרים למוח איך האיברים שלי מרגישים. זה לא מה אני מרגישה, אלא איך אני מרגישה. והוא כמו וסט לגוף, הוא כמו חיישן, כמו תחנת ממסר, הוא מאוד מאוד מגורה כל הזמן, והוא רוצה כל הזמן לבסט. אז הוא שולח למוח מידע איך האיברים מרגישים, והמוח בחזרה יכול לשלוח מסרים של הרגעה. עכשיו, העצב הזה... ובעצם העצב העיקרי של המערכת הפרסימפתטית, זו שמרגיעה אותי וחושבת על רזרבות הגוף לטווח הארוך, והוא עצב ששותף בתהליכי החיסון שלי, בתחושות הפנימיות שלי, במערכת העיכול, בניטור החמצן בריאות, והוא גם עצב שמעצבב את מיתרי הקול. אז אנחנו למשל יודעות שכשאני במתח, כשאנחנו במתח, הכל משתנה. הוא רועד, הוא גבוה, הוא נהיה כזה מאוד נוקשה וקצר. זה עצב הווגוס. כדי להרגיע את מיתרי הקול, לדייק את הקול הפנימי שלי, כמה חשוב לדייק את הקול הפנימי שלי, אני צריכה לבסט. והוויסות קשור תמיד בנשימה. אני זקוקה לשש נשימות מלאות, שכל נשימה מתחילה בהוצאת אוויר בנשיפה, כדי לעורר את המערכת הפרסימפתטית, ואז אני יודעת שאני, מה שאני עושה, אני בעצם, אנחנו קוראים לזה, אני בונה טון וגלי גבוה. טון וגלי גבוה מדייק את הקול הפנימי שלי. גם כשאני במתח, אם אני מבססת את עצמי, אני אוכל לדבר, להשמיע את קולי באופן מדויק. הדיוק בקול הוא ביטוי לדיוק פנימי שלי. עכשיו, אנחנו עושות את זה בהמון המון טכניקות. אז יש לנו בתרגול של היוגה הנשית הרבה עבודה עם הימהום. הימהום יכול להיות עם פה סגור, יכול להיות עם פה פתוח, כן, מין כמו המאמבלינג ברת, אבל יש לנו גם עם פה פתוח, גם עם פה סגור, ויש לנו גם צלילים שמושמעים עם אס ארוכה או שין ארוכה. לכל אחד כזה, אין לנו זמן להיכנס לזה, אני אשאיר אתכן במתח, כי הכל כתוב בספרים.
האמת שזה באמת, באמת מעניין, וגם דיברתי על זה מקודם, על דברים שקשורים לכל, ודברים שקשורים לעצב הווגוס.
כן. אז בעצם יש לנו יכולת לדייק ולבסט את הצליל הפנימי שלי, ואנחנו קוראות לזה כמו מיתר שמתוח במדויק, בתוכי, יש לי איזה מיתר שמתוח במדויק. אם הוא יהיה מתוח מדי, הוא יקרה. אם הוא יהיה רפוי, הוא לא יוכל להפיק את הצליל האותנטי שלי. עכשיו, דרך עצב הווגוס, אני מתחברת לצליל האותנטי שלי. ואני לא צריכה עכשיו להיות זמרת, או אני ממש לא יודעת לשיר. אני פשוט צריכה לדעת שמה שאני חווה בתוכי עכשיו הוא אמיתי, אם זה כאב, אם זה אי נחת, או אם זה שמחה גדולה. איך אני מדייקת את הצליל הפנימי שלי, את הקול הפנימי שלי בתוך החוויה הזו? ואז אני משחקת עם הצלילים. אני יכולה להשמיע קצת קצת, כל דבר כזה יש לו השפעה על קרקעית האגן, על השרעפת שלי. אני יכולה להמהם.
כמו עבודה של מנטרות, נכון?
זה בדיוק עבודה של מנטרות. אין, אז בגלל שאנחנו גם עובדות עם הרבה מאוד נשים שבאות מהמגזר הדתי, אז ככה קצת שמתי את המנטרות בצד, ובמקום זה אנחנו משתמשות בהרבה עבודה ווקלית.
אבל את מדברת אולי על על התרגולים שהם לצ'קרות, כמו ואם ולאם.
ממש.
ואלה. כן. נכון? אז זה תרגילים שמאוד עובדים על עצב הווגוס. אני יודעת, כי אני עושה את התרגולים האלה עם מחזורים של לאם וכן הלאה. אבל את מדברת על שווס, נכון?
כן, הרבה שווס, שהם פשוט עובדים נורא נורא עמוק עם קרקעית האגן. צריך להתנסות בזה. כן. לשמוע את זה, זה נחמד. בסוף צריך לתרגל
ולהתנסות. לתרגל ברור, כן.
כן, ואני מזמינה את כל מי שמקשיב, מקשיבה לנו, לחפש מורות ליוגה נשית באזור.
האמת שיוגה נשית זה דבר מדהים, קודם כל שמענו עכשיו שעה שלמה עם מירה ארצי, פדן שככה עושה חש, שגם כל הספרים האלה מעולים ואפשר ללמוד מהם המון, ויש פה אין סוף ידע, ולמרות שאני באתי מגישה שאומרת שהיוגה היא ביחד, לכל הקטע של היוגה זה שזה יונייט, כאילו זה להיות ביחד וזה לאזן את שתי האנרגיות הזכרית והנקבית לאנרגיה אחת. אז עכשיו אני שומעת מקום אחר לגמרי, של מקום של אוקיי, לאזן את האנרגיות זה דבר אחד, אבל קודם כל אני צריכה להכיר באנרגיה הנקבית שלי, אני לא יכולה לאזן אותה עם אנרגיה זכרית, בלי להתייחס לקיום שלה בכלל ולשינויים שאנחנו עוברות כל הזמן. מן הסתם, כן, יש ימים שאני עצבנית, יש ימים שאני לא, יש ימים שאני מאוד שמחה, יש ימים שמאוד קל לי, ואין מה לעשות, ההתנהגות הזכרית, הגברית, היא אחרת, נקודה. כן. יש שם שונות, וזה בסדר שזה שונה, זה לא דבר, אני לא פחות טובה או יותר טובה מאף אחד אחר, אבל כן להכיר באנרגיה שלי, כן להכיר בקול שלי, בדיוק הפנימי שלי, כדי כדי שאחר כך אני אוכל לעשות איזה איזון שאני ארצה.
נכון, האיזון קודם כל צריך להיות בתוכי. האנרגיה הזכרית היא מאוד חשובה, אבל היא טסטוסטרונית, היא יותר טארגט אוריינטד, והיא תמיד נעה קדימה. האנרגיה שלנו היא יותר מחזורית, היא ממין סייקל כזה של עולה יורד, כמו גלים של תשוקה, של משהו שמאוד עולה למעלה, ואחר כך דואך ויורד. כמו קצת הטבע, הירח, הנוזלים ביקום.
העצים.
באים ונסוגים, ומתקדמים ונסוגים. זה לגיטימי.
יפה. תודה רבה, מירה. פשוט היה סופר מרתק. אני ממש 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 רוצה לרוץ ולקרוא עוד בכל הספרים, ואתם מוזמנים, באמת יש אתר מדהים, אתר של מירה ארתי פדן, יש בו המון, יש בו גם תרגולים של
יוגה נשית. כן, יש תרגולים, כל מורות היוגה הנשית מעלות שם.
תגידי, מה עם גברים? יכול להיות שגברים יכולים לעשות יוגה נשית?
בוודאי, יש מלא גברים שמתרגלים יוגה נשית, כי אני באופן אישי עובדת רק עם נשים, אבל יש לנו מורות יוגה נשית שהקבוצות שלהן פתוחות גם לגברים, הם מתרגלים ביחד יוגה נשית, מתים על זה.
ומה, איך מתאימים את זה לגברים את היוגה הנשית?
אז אין להם באמת סייקל, אבל יש להם רצפת אגן.
יש להם רצפת אגן, ויש להם קול, ויש להם עצב וגוס.
בדיוק, ויש להם גם איזושהי מחזוריות של מצבי רוח, של שינויים שהם עוברים. הם מתחברים לזה מאוד יפה, מסתבר, מניסיון של מורות אחרות.
מעולה.
וכל המורות שלנו נמצאות באתר, אפשר לחפש מורה, אפשר לקרוא שם מלא מאמרים, לתרגל דרך.
זה אתר מעולה, יש שם באמת המון המון מידע.
כן, כן.
מעולה. האמת היא שהשכלתי המון.
תודה רבה.
תודה רבה על הכל, מירה. אנחנו נתראה בלהדליק את האור בפעם הבאה.
גדול דבר נפלא אלוהים נתן לך במתנה את החיים על פני האדמה נתן לך את הלילה והיום אהבה תקווה וחלום קיץ חורף סתר אביב נשמה טובה להביט סביב נתן לך שדות ירוקים פרחים ועצים מלבלבים נהרות נחלים וימים שמיים ירח כוכבים אלוהים נתן לך במתנה דבר גדול, דבר נפלא אלוהים נתן לך במתנה את החיים על פני האדמה נתן לך חגים ושבתות את ישראל ארץ האבות ידיים וראש להגשים חלומות נתן לך את כל הנפלאות נתן לך דברים כל כך יפים להביא לעולם ילדים להאזין לשירים לראות צבעים אומר רבו מעשיך אלוהים אלוהים נתן לך במתנה דבר גדול, דבר נפלא אלוהים נתן לך במתנה את החיים על פני האדמה אלוהים נתן לך במתנה דבר גדול, דבר נפלא אלוהים נתן לך במתנה את החיים על פני האדמה אלוהים תן לי רק עוד מתנה מתנה קטנה אך נפלאה אלוהים תן לי רק עוד מתנה את השלום על פני האדמה
בחדרך את ישנה, ירד הליל. קרוב אלייך אני חש את השלווה. פנייך ממלאך שלא טעם עדיין את טעמם הר של אכזבה. תמיד את הקרי את מחבקת, את מסתובבת ואחר כך נינוחה. אין מאושר ממני בעולם כשאת צוחקת, ואיך אני נשבר כשאת בוכה. לך תודה ילדה, את מוציאה את הילד שבי